כמו שהרב שלומי אמר, הרב מרדכי שטיינברג היה אדם מאוד מלא בענווה, אבל הכוחות הרוחניים שלו היו סדרי גודל שאנחנו לא מכירים, ממש עד שעותיו האחרונות. אני חושב שאפשר לומר שפחות בציבור שלנו, הוא גדול מרביצי התורה. יש לו אלפי תלמידים שממש עמדו אצלו באופן ישיר. אנחנו מדברים על 50 שנות הרבצת תורה, קצת תיתן את ההיסטוריה, וכל אותם מאות אלפי תלמידים שעמדו אצלי ישירות, גם להם יש תלמידים, כי יש שם ראשי ישיבות, דיינים, רבנים, אז תלמידי תלמידיו, זה באמת זה מגיע לאלפים, ובאמת אתמול בהלוויה זה היה מאוד, מאוד מרשים לראות אנשים, או שקשורו אליו באופן ישיר, או לתלמידיו, זה באמת, זה מפעל ענק של, ענק של תורה. וכמו שאמרו אתמול בהספד, זה היה מין מעיין נובע. באמת, הוא פשוט דיבר, פשוט שיתף, פשוט אמר בצורה מאוד, מאוד צוחפת. הוא לא היה יותר מדי חריזמטי, ולא היה לו שיטות הסברה מיוחדות, אבל הוא פשוט חי את הדברים. זה, זוכר, כשאני הגעתי אליו בשיעור ג', גם בדיוק לפני 45 שנה, התורה אהבה תורה, זאת אומרת, הוא נתן לו שיעורים בגמרא. בזמני אני קצת אפרט, האחים שטרנברג הוא ואחים שיבדל לחיים טובים, הרב עמי, שהוא גם ראשיבת הר המור, הם היו רמים לגמרא, היו רבנים אחים שלימדו אמונה, אבל אתה שומע שיעור בגמרא מאדם שאהבה תורה ממש בוערת בתוכו, ממש, האכפתיות שלו מכל רש"י, מכל גמרא, מכל סברה, מכל תלמיד, זה מחזק את העירת שמיים, כי אתה רואה איך שהעירת שמיים, איך שאהבת תורה שלו עושה לו, זה פשוט לראות את זה, זה היה חוויה מאוד מאוד מיוחדת. לא ניתן קצת סקירה על, על ההיסטוריה שלו, ומתוך זה נעשה קצת לעמוד על ה... שמתי לי פה שלושה דברים שככה אני חושב עיקרי משנתו. הרב מרדכי שטיינברג נולד בשנת תש"ח. יש איזה דור של נפילים שנולדו בשנה הזאת, גם הרב ויצמן נולד בשנה הזאת, הרב אליסדן, ממש בהקמת המדינה, איזה נשמות מיוחדות שקדוש ברוך הוא העניק לנו עם הקמת המדינה. בזמנו התורה בציבור הדתי-לאומי לא הייתה כל כך חזקה. מספר מאוד מאוד של ישיבות, גם כשאני הגעתי לישיבה גבוהה, לא היו הרבה ישיבות, לא היו הרבה תלמידי חכמים, אבל לא היו באמת כמה תלמידי חכמים מאוד משמעותיים שממש בנו תורה, תורה ישראלית, תורה ציונית, תורת ארץ ישראל, בצורה מאוד מאוד משמעותית. הרב מרדכי למד קצת בישיבת כפר חסידים, ולמד בישיבת מרכז הרב, אצל הרב ציון דקוק זצ"ל, ובגיל ממש צעיר, בגיל 24-25, הוא כבר התחיל ללמד, הוא כבר נהיה רם, כשאני למדתי אצלו, הוא היה עוד לא בן 30, הוא כבר היה שנה רביעית רם של שיעור ג' ומעלה. וזה היה באמת כוח מאוד מיוחד, שבגיל מאוד צעיר, התחיל ממש ללמוד וללמד, צורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד משמעותית. ככה הוא היה רם בישיבת מרכז הרב, תחת הרב ציודה, במשך הרבה שנים. באיזשהו שלב, לפני 25 שנה בערך, חל פיצול, ואז הוקמה ישיבת הר המור, ישיבת מרכז הרב המשיכה, הוקמה ישיבת הר המור, אז הוא עבר לישיבת הר המור, הוא היה שם, הוא ואחיו היו ראשי הישיבה, בעצם עד עכשיו. הרב טאו נחשב הדמות הרוחנית העליונה, הוא גם מבוגר מהם, שקוראים לזה נשיא ישיבת הר המור, אבל בפועל ראשי הישיבה זה אחים שטרנברג, ששניהם באמת כוחות מאוד מאוד... מאוד מאוד מיוחדים. ובנוסף לזה שהיה ראש ישיבת הר המור, כמו שאמרתי, הוא נתן המון שיעורים והרבה ישיבות. היה מגיע לישיבה בתל אביב, ישיבה של רב חיים גנץ פעם בשבוע, לגבעת שמואל, לאור עציון, לשבי חברון, לאתרת כהנים. התקיימו אצלו שיעורים בבית, בכמויות. אני כל שנה השתדלתי להגיע אליו בחג סוכות. אחד הערבים להקביל פני רבו, זה היה נדיר לראות אותו נמצא לבד, ודרך כלל לא יודע אם זה היה מסודר או לא, אני לא ממש הקמתי, אבל אתה רואה עשרות תלמידים יושבים אצלו בסוכה, והוא נותן ונותן ונותן. השיעורים שאני השתתפתי בהם, אני קצת אפרט, כמו הרבה שיעורים, זה התקיים אצלו בבית, בסלון. בסלון ביתו זה בית מדרש. חדר מלא ספרים, משפחה מנהלת את חייה בחדרים הנוספים, בית קטן, והסלון זה בית מדרש. בית מדרש, הם לומדים שם תורה ומלמד, וכל הפשטות ברצון טוב כזה, בלי שום דבר. אני יכול להגיד שממש בחודשים האחרונים שהוא כבר חלה, הוא שיתף אותנו, הוא נתן שיעורים במקסימום האפשרי, עד כדי כך שביום חמישי האחרון, נפטר אתמול, ביום ראשון ללילה, ובמוצאי שבת הוא אושפז במצב קריטי, ביום חמישי האחרון עוד נתן שיעור בבית, הוא היה מחובר לחמצן, הוא ככה חצי שכב, אבל הוא לימד, לימד שעה וחצי סוגיית חנוכה. זה לא יומן, זה הגוף שלו ממש היה חלש מאוד מאוד, אבל הוא לימד, כי זה החיים שלו, קצת יפרט. לי באופן אישי, את הסייעתא דשמיא ממש מיוחדת, שאני ממש מודה לקדוש ברוך הוא עליהן על זה. אני למדתי אצלו, כמו שעמדתי בשיעור ג' ד', אחרי זה הייתי איתו בקשר, כשהייתי עוד אברך בישיבה, היינו בקשר יותר. אחרי זה כשהצעתי לעולם הרבנות וללמד קצת פחות. לפני בערך 10 שנים, קבוצת חברים מהגיל שלי, התאספנו ללמוד אצלו. דווקא לא עניין לימוד, לא עניין גמרא מה שאז הוא לימד, אלא דווקא ענייני השעה. הסתכלות על הדור, על התקופות, על המשברים, על התקוות, כל מה שקורה בדור. וזה שיעור שהתקיים ממש בתמידות, אחד לשבועיים בימי חמישי. היינו נוסעים אליו, עכשיו זה רבנים פחות יותר בגילי ומעלה אפילו, מכל הארץ, מהצפון, מהדרום, ראשי ישיבות, רבני יישובים רמים, וברמה האישית בשבילי זה היה ממש כמים קרים, הנפש עייפה, כי שנים, מאז שעזדתי את הישיבה, אני עסוק בלנסות ללמד, ובאיזשהו שעה אתה מרגיש שאתה מתרוקן. אז יש ספרים ברוך השם, יש רבנים וחברים, וממש הייתה לי זכות קרוב ל10 שנים אחרונות, לבוא פעם בשבועיים, ומאוד הקפדתי, לא לוותר כמעט אף פעם, לבוא פעם בשבועיים לביתו של הרב מרדכי, לשבת לצידו. יש ביתו עם הגמרא כתלמיד לפני רבו, זה לא הכל, זה היה תלמיד לפני רבו. פשוט לשבת ולהיות תלמיד, מה שאחרי שנים לא קרה לי. וממש הרגשתי קצת לפרט שזה, יש לו מקום מרים. כי אנחנו רבנים, רמים, מלמדים, חושבים איך לעזור, איך לסייע, איך לפתור קשיים של אנשים, איך לבאר את הסוגיה, איך לפסוק הלכה. ומגיעים לשם, קודם כל זה ירושלים, והרב מרדכי, אתה נמצא באיזה עולם, נשם ואוויר פסגות, אתה נמצא למעלה, בלי לחשוב איך הדברים מתיישמים, ומה עושים עם זה, ומה אנשים יגידו, ואיך יבינו, פשוט להתעסק בדברים כשלעצמם. שזה אחד היתרונות של לימוד גמרא, שאתה לומד את הגמרא כשלעצמה, את הקושיה ותירוץ, בלי לחשוב מה זה אומר, ומה הלכה, ומה עושים עם זה. קודם כל, להיות קשור לדבר השם בצורה הכי הכי משמעותית. אז זה ככה הייתה החוויה שלי ושל עוד אנשים, שזו קבוצה גדולה של אנשים שכולנו עסוקים בענייניהן, אנשי ישיבות, רבנים, רמים, אבל ממש הקדשנו את זה, כי הרגשנו שזה משהו שמחזיר אותך למקום הטבעי, למקום של הנשמה שלנו, בצורה מאוד 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 חשובה. אני רוצה לדבר על כמה נקודות שאני חושב שהן מהותיות מרכזיות באישיות שלו, וזו אישיות כל כך גדולה שאני בטוח שיש עוד הרבה מה לומר, אחרי זה אני אולי אתן כמה דברים ככה ממשנתו, ממש ככה בקצה המזלג. דבר שהוא חזר והזכיר, עכשיו, כל המשנה שלו בענייני השעה, בענייני הרוח, בכלל תפיסת העולם שלו הייתה מאוד מאוד פשוטה. גם האישיות שלו הייתה פשוטה, נעימה, נחמדה. יש רבני גדולים שזכיתי ללמוד מהם ולהתקרב אליהם, אתה מרגיש איזה מין, אם הרב דומה למלאך השם צבקות, ברמה של משהו רוחני גדול, מסוג של דיסטנס כזה, אתה מנסה ככה ללקוט משהו מאמרי פיו. הרב מרדכי הוא פשוט אדם חביב. הוא מדבר בצורה נעימה ונחמדה ומקשיב ומתייחס. זה גם דבר שאני חושב שהוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד משמעותי. אחד הדברים שהוא הרבה לחזור עליהם בשיעורים איתנו, ככה שמעתי זה הרבה, זה הפסוק שאנחנו אומרים בספר דברים, אתה הורית לדעת כי השם האלוקים אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. חזר על זה ודיבר על זה, דברים פשוטים. שמע הפשט של הפסוק הזה, אין עוד מלבדו, שכל מה שקורה בעולם זה מעשה השם, זה רצון השם, זה מכוח השם, ואנחנו כולנו עושים את רצונו. זו, אין עוד מלבדו, אין משהו אחר. גם כשאתה אוכל ושוטה וישן, זה רצון הקדוש ברוך הוא. הוא ברא אותך עם צרכים של אכילה, שתייה, שינה, מנוחה, ספורט, צבא, לא משנה, כמובן לימוד תורה. זו, אין משהו אחר. אין עוד מלבדו, שום דבר אחר לא קיים. יש פסקה מאוד יפה וחשובה בספר נפש החיים, שאני מחזיק אותו, של רב חיים מוולוז'ין, שעת עמידו של הגאון מווילנה. הרב קוק היה בישיבת וולוז'ין, אז אנחנו באיזשהו מקום קצת ממשיכים את זה. רב חיים מוולוז'ין, הוא היה שח לגאון מווילנה למתנגדים לחסידות, מה שנקרא למתנגדים. אבל נדבר פה על סגולה. סגולה זה יותר שח למקובלים, לחסידים. הוא נדבר על סגולה. והוא אומר, כשיש לאדם דינים ורצונות אחרים, כל מיני הפרעות שיש לאדם, קליפות, בעיות, קשיים, שלא יכלו לשלוט בו, ולא יעשו רושם כלל, אז הוא אומר, איך אדם מתמודד? יש לו יצר הרב, יש לו מחשבות זרות, יש לו דברים לא טובים, למי אין? אז הוא אומר דבר כזה, שאדם קובע בליבו, למור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי. כן, אדם פשוט אומר לעצמו, עכשיו זה לא סגולה שאתה לוקח כמה עשבים ושם מתחת לקרית, אלא זה דבר מאוד פשוט. הרי הקדוש ברוך הוא האלוקים האמיתי. אין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם. אין שום דבר בכל היקום, בכל העולמות העליונים מלבדו. אין דבר כזה. וכל מלא רק אחדותו הפשוט, ואז הוא מבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל, על שום כוח ורצון בעולם. כל מה שנראה לך לא שייך לאלוקות, פחתי הוא לא רלוונטי, הוא לא קיים. כולל המחשבות שבליבי, אני מבטל אותן. יש לי מחשבות זרון, מחשבות לא טובות, הרהורים, לא יודע מה, תאוות, אבל זה שטויות. כי זה לא אמיתי, זה לא הקדוש ברוך הוא, פשוט מבטל אותן. ומשעבד, זה מדרגה גבוהה, אבל מדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, ברגע שאתה ככה כולך אומר אלוקות, ויש רק קדוש ברוך הוא בעולם, אין שום דבר אחר. כל הדברים האחרים שהם נראים, שהם נוגדים את האלוקות, זה שטויות והבלים. כאן זכר מרדכי אומר לנו, זה שטויות. זה דיברות על כל מיני תופעות, כל מיני תנועות בעולם, פוסט מודרניזם, בכפירה, ולהט"בים וכו'. אז אמרו לה, רב, זה כוח שקיים, זה כוח חזק, זה שטויות. אמרו לה, רב, זה לא שטויות, זה שטויות. כי מצד האמת זה כלום. מה זה? הרי זה לא אלוקות. זה הגישה הראשונית שלו. זאת אומרת, גם כשיש לך קושי, לא משנה מה, זה שטויות. כי העיקר זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, והעיקר זה האמת. הוא אומר, ברגע שזה המחשבות שלך, כן יספיק להתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם. כל הדברים הזרים, הבעייתיים, הקשים, שלפעמים מתאים אותנו מהדרך, ברגע שאתה אומר, אין עוד מלבדו, ואתה קובע בלבך שהכל אלוקות, ומה שהקדוש ברוך הוא אומר ורוצה וחושב, זה האמת, וכל השאר זה דברים בטלים, לא משנה שהם חזקים, הם קיימים, ויש ממלכות ותרבויות וספרים וסרטים, אני לא יודע מה, אבל באמת זה לא, כי אין עוד מלבדו. באותו רגע הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הספיק בידך, שלא יוכלו לפעול לשום דבר כלל. עכשיו זה מצד אחד קורא לזה סגולה, מצד שני, זו אמירה, כמו שאמרתי, פשוטה. זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה עלינו שנזכה להגיד שאני רק משתעבד לקדוש ברוך הוא ואני מבטל את כל המחשבות האחרות. אני יודע שיש רק, אין עוד מלבדו. אבל בעצם זה פשוט. זה לבוא ולהגיד שיש השם אלוקים אמת ויש השם אחד בעולם וכל דבר שנוגע את האלוקות בתוכי בעולם הוא דברים בטלים, למרות שהוא קיים, אבל בעצם הוא בטל ואין לו שקר, אין לו רגליים. בסופו שיתבטל, זהו, אז אתה ניצא באמת, אתה מחובר לאלוקות, לרוח, ומאלה הדברים האלה נעלמים. זה הדבר הכי טוב להילחם, לא, לא להרביץ לחושך עם הקל, זה אפילו לא להרבות אור, שאנחנו יודעים שצדיקים התאורים מרבים. פשוט להגיד שום דבר שהוא לא קשור לאלוקות, זה דברים בטלים. אני אתן לכם עשרות דוגמאות של הדברים, אני סתם דוגמה שעולה לי עכשיו בראש. דיברנו איתו לא פעם בנושא של, זה ויכוח בין רבנים, דברי, זה ויכוח לשם שמיים, האם לעלות להר הבית או לא. אז הרב מרדכי בעקבות רבו הרב טאו והרב ציודה נגד. מאוד מאוד מתנגדים לעלייה להר הבית בזמן הזה, לא רק מסיבות הלכתיות. מסיבות הלכתיות אפשר לטבול, אפשר להיות במקומות הרחוקים. עכשיו, אחת הטענות אמרו לו, של אלה שמצדדים בעלייה להר הבית, זה שאם אנחנו לא נהיה שם, אז הוא רק משתולל שם. שזה טענה. אז מה הרב מרדכי אומר? אני צריך להבין את התפיסה שהוא אומר ככה. מה אתם דואגים? עוד מיליון שנה זה לא יהיה. הקדוש ברוך הוא, עוד 200 שנה זה לא יהיה. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לזה לקרוא. אתה לא אחראי. אתה לא אחראי למוסלמים שעכשיו נמצאים בהר הבית. ברור שאתה צריך לעשות השתדלות ולדאוג שזה לא יקרה, אבל קודם כל תבוא מעמדה שהמוסלמים בהר הבית זה שטויות. מה זה שטויות? הם נמצאים שם. יש להם מסגד, אבל זה לא אמיתי, זה לא, זה אין עוד מלבדו. האלוקים הוא שולט בעולם, וכל האסלאם וכל הכוחות האלה הם דברים בטלים. הם קיימים, אבל הם בטלים. זו ההסתכלות שלו. אז קודם כל תירגע. לא צריך להילחץ מזה שזה מוסלמי עשה ככה, אמר ככה. למרות שזה לפני פוגע, זה פוגע בביטחון, צריך להתייחס לזה, ברור. צריך שהמשטרה תבוא, תעשה שם סדר, אנחנו לא אומרים דברים בטלים הולכים לישון, ממש לא. אבל העמדה הנפשית צריכה להיות שהר הבית הוא שלנו, ובית המקדש ייבנה, המשך צדקנו הגיע, ותירגע. מתי, כמה, למה, תלוי גם בנו, אבל לא לבוא בעמדה שיש פה כוח מול כוח, לא. יש פה אלוקות ודברים שקריים, בטלים, שסופם שיעלמו. זו העמדה הנפשית שאין עוד, אין עוד מלבדו. זה משנה את כל התמונה. אז לא צריך להילחץ, לא צריך, גם כמו שאמרתי, מה שנפשך אומר, הכוחות סותרים שיש באדם. אדם מרגיש שיש לו יצר טוב ויש לו יצר רע. אז הוא מרגיש את עצמו, נמצא פרשת דרכים, ואם אני, פעם היצר הרע תוקף אותי, פעם היצר הטוב מטיב איתי. אז איפה אני? מי אני? מה אני? אומר נפש החיים, אתה טוב, אתה אלוקי, אתה אין עוד מלבדו. הכוחות הלא טובים שבך זה שטויות שצריך להתמודד איתם. צריך יש מחלה. הרב מרדכי, כמו שאמרתי, היה חולה בחודשים האחרונים. אני חייב להגיד שאני התבלבלתי, אני ממש הופתעתי כשאמרו שהוא מאושפז במצב קשה, אני אמרתי, בטח הוא יצא מזה, כי הוא כל הזמן שידר לנו עסקים כרגיל. נכון, הוא אומר, אני חלש, אבל כל שבועיים שאתה צריך להתקיים שיעור, אנשי קבוצה, יש שיעור, לא יש שיעור, לא, אף אחד לא אמר, והוא לא אמר, המשפחה ידע מן הסתם שימיו ספורים, ולצרינו הסרטן הכריע אותו, אני אפילו לא ידעתי את זה. כי מה בעצם אמר לנו? ברגע שהוא נהיה חולה, הוא אמר לנו, סיפר לנו, שיתף אותנו, כמו שאמרתי, הוא מאוד חביב, הוא אמר, יש לי סרטן, וזה שטויות. השטויות, זה הרג אותו בסוף. אבל אחת הכוחות האמיתיים שאני צריך להתייחס אליהם, אני אתייחס לקדוש ברוך הוא. עכשיו, הקדוש ברוך הוא הביא עליו סרטן, אז הוא עשה את כל ההשתדלויות רפואיות, וסיפר לנו שהלך לפה והלך לשם, וכל מיני רופאים, וטיפלו בהם בזה, אבל לרגע הוא לא נלחץ, ולא היה מיואש, ולא דיבר במונחים של, שאני לא יודע מה, כי מה זה סרטן? מול הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה האמת. וללמוד תורה זה הדבר הנכון. עכשיו, את אילו סרטן, אז יש לו משימה, עד מה אתה נגיע לזה? לחיות במצב שיש סרטן. לחיות, להמשיך את החיים ממחלה, ללמוד תורה ממחלה, להתפלל במחלה, לעשות דבר שהקדוש ברוך הוא מצפה ממחלה. עכשיו, הוא לא שידר הכל בסדר ו... שטויות, ואני לא חולה. הוא ידע שהוא חולה, גם מן שהמחלה הזאת יכולה להיגמר לו טוב, אבל זה לא היה לו משקל נגד לעומת התורה שעוסק בה, או לעומת האלוקות שמתגלה בה. כי הסרטן זה שטויות. מה זה שטויות אותם? זה הורג. זה יכול להרוג. אבל זה לא כוח מול האלוקות. אתה לא יכול לשים על כף המאזניים סרטן מול תורה. תורה זה האמת, תורה זה הדבר הנכון. נכון, אדם חולה, צריך להתמודד עם זה, הוא צריך לראות איך הוא חי עם זה, איך הוא עושה את רצון הבורא כשהוא חולה, אבל זה לא איזה משהו כזה מאיים, מפחיד, שככה בולע אותך. ממש לא. לצערנו, הוא לא חי מזה, אבל המצב הנפשי שלו, וכל הזמן, לכן אמרתי, גם ביום חמישי האחרון, שם חובר לחמצן וזה, הוא נתן שיעור. כי מה זה קשור? יש לי סרטן, אבל המשימה שלי זה ללמוד וללמד. אני עושה אותה, כל עוד כוחותיי מאפשרים לי. אז אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. אני תמיד חושב, זוכר כשהרב אליהו זצ"ל, הרב מרדכי אליהו זצ"ל נפטר, אז הבן שלו אמר, בסוף אני חושב זה לא מה שקרה, אבל הבן שלו אמר שצריך מאוד להשתדל לא לספר על מה שנקרא מויפטים, שהרב אליהו היה ככה אל רוח הקודש וזה, כי מצד אחד זה מאוד, אנחנו מאוד מתפעלים לשמוע על גדולי ישראל, גם בחז"ל וגם בדורותינו, שיש להם כוחות, והם לא אכלו ולא שתו ולא ישנו, ואין להם רוח הקודש, הם ידעו לחזות כל מיני דברים שאנשים לא יודעים, אז אתה אומר, וואו, איזה גדול, אבל בסוף, מה זה עושה לך? אתה אומר, אני לא רבי עקיבא, אני לא נחום משגמזו, אני לא רב מרדכי אליהו, אז בוא אותי, אני... עכשיו, המטרה של כל הסיפורי צדיקים, בסוף זה שאנחנו נלך לאורם, שניקח משהו מהדרך שלהם. אז לפני, ככל שאתה מגדיל ומעצים, גם בחייהם וגם במותם, כשאתה מגדיל ומעצים את הגדולים, אז אתה לפעמים גורם נזק, אתה בא לספר לילד סיפורים על תנאים, כל הסור חכמנו, אז הילד כולו מתפעל, אבל בסוף אומר, טוב, זה לא בשבילי, מה רוצים ממני? אז החוכמה זה לקחת את הדברים שאנחנו יכולים לקחת. אני חושב שברור שבסדר גודל של הרב מרדכי וגדולי ישראל, אין עוד מלבדו להגיד סרטן זה שטויות, ורבק זה שטויות, וכל הדברים האלה, והיצרה שלי זה שטויות. זו מדרגה מאוד גבוהה, להיות ממש משבת כולי לאלוקות ולטוב. אבל לפחות בתפיסה, לפחות להגיד את זה. כשאתה אומר, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אתה אומר, קדוש ברוך הוא שולט על כל העולם, מה שקשור לקדוש ברוך הוא זה זה, ואין עוד מלבדו. כל השאר זה שטויות והבלים, זה עלי נידף, זה כלום. אז אני אומר שהוא לא מדרגה, אבל קריאת כיוון, לבוא להגיד שאת הדברים האמיתיים אני לוקח, את הדברים הלא אמיתיים שאני... עושה אותה בצורה כזאת או אחרת, אני מבין שזה לא אמיתי, זה כבר קריאת כיוון שיכולה מאוד מאוד, מאוד מאוד להעצים אותנו. מפה אני רוצה להגיע לנקודה שנייה, שהיא ממש קשורה לזה, זה דבר שאני מזכיר לנו המון בתקופות האחרונות, לחיות חיים של משימות. כך אותם מדבר על זה, שלכל אחד יש משימה. הקדוש ברוך הוא שם אותך בעולם, לא סתם. לא כדי שתעביר את עשרות שנותיך, אלא יש לך משימות. משימה גדולה לכל אחד האות שלו בתורה והאישיות שלו, אבל גם משימות יומיות, תקופתיות, כל תקופה בעניין שלה. לכן אמרתי, גם כשהוא חלה, זה לא, זה החליש אותו פיזית, אבל הוא לא ראה שום קשר בין זה לבין שהוא ממשיך ללמד תורה, כי המשימה שלו זה ללמד תורה. אז הוא עושה את זה כמיטב יכולתו, והוא לא התלונן. הוא לא אמר, קשה לי, למרות שאני בטוח שהיה לו קשה, אני לומד פחות. הוא אמר, אני יותר עייף, יותר נחלש, צריך יותר לנוח, אבל הוא לא התלונן, כי קדוש ברוך הוא נתן לו משימה ללמד תורה. עכשיו במצב של בריאות, הוא לימד תורה בסדרי גודל עצומים, לא נתפסים. כשאני החולה, אז הוא עשה מה שהוא יכול, את המקסימום שהוא יכול, והכל בסדר, כי זו המשימה שלי. אחד הדברים שהזכירו אתמול בהלוויה, ככה מדי פעם, לא כולם יודעים, אבל זה לא סוד, יש לו בן, הבן הגדול שלו, שהוא קרוב לגיל 50, נולד עם מוגבלות מאוד מאוד קשה. וכשאני גדל לישיבה כבר הילד הזה היה בן 4-5, אבל סיפרו שכשהוא נולד, הרב מרדכי הזה היה צעיר, זה היה בן הראשון שלו. הרב מרדכי, מה שנקרא, לא לקח את זה קשה. הרי לכל אחד זה אסון שנולד בן עם מוגבלויות. והרב מרדכי, מאז שהילד הזה נולד עד היום, עד יום אותו, 50 שנה, טיפל בו ממסירות עצומה. סיפרה לי, הילד הזה היה, כבר לא ילד, הבן, היה באוסטל, סיפרה לי המנהל של האוסטל, שהצוות שלו מבין איך הרב מרדכי שטיינברג מתחיל, יש לו זמן בכלל ללמוד וללמד תורה. הוא פשוט מסור לבן הזה, לוקח אותו, מחזיר אותו, יוצא איתו בלילות, התקופה שהיה בית חולים, היה איתו, הוא לקח על עצמו מהמשפחה, טיפל בו כל הזמן, בלי מילה של תלונה ולמה ואיך. עכשיו זה לא הפריע לו אתמול גיסו של הרב מרדכי, הרב עודד דולנסקי סיפר, אני זוכר את זה, שזה לא הפריע לרב מרדכי ללכת איתו עם העגלה כשהוא היה קטן, וביד השנייה להחזיק גמרא. זה אחרי תמונה שכולם מכירים אותה. הולך, גמרא ביד שמאל, עגלה ביד ימין, בסדר, מה הבעיה? עכשיו, הוא לא התלונן, ולא הרגיש ככה לא טוב עם זה. למה? כי זו המשימה שהקדוש ברוך הוא הטיל עליי. אז מה השאלה בכלל? אין עוד מלבדו. והדבר הזה בא מאיתו התברך, שנולד לו ילד עם מוגבלות, וזה דורש ממנו כך וכך שעות ביום, או בשבוע, לא משנה מה, להתעסק. אז הוא עושה אותו, מה השאלה? הוא בכלל לא ראה בזה קושי, שאלה, תלונה, בעיה, מה שאדם רגיל אולי רואה בזה, בגלל אין עוד מלבדו, שזה בא מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו חיים של משימות. אנחנו לא תמיד בוחרים את המשימות, זו המשימה שהוטלה עליך, אתה צריך לעשות. לכן אמרתי, גם כשהיה חולה, בסדר. אנחנו כידוע חיינו בגוש קטיף, מאוד, מאוד לא רצינו להעקר משם, נעקרנו משם, הלכנו לרמוד אחד, לרב טאו, אמר, המשימה שלכם עכשיו זה להמשיך. נכון, תן לכם משימה בגוש קטיף, לצערנו הסתיימה, אז מה עכשיו יש הבית ותבכה, מה עשו לי, לקחו לי, שתו לי, לא, זה לא העניין. אתה, גם כשהיית בגוש קטיף, זה הייתה, חייל של הקדוש ברוך הוא, שאמר לך, לך לגוש קטיף, תעשה שם מה שאתה צריך לעשות, נגמרה המשימה איך שנגמרה, עכשיו אתה עושה את המשימה במקום הבא. ולכן את תלמידי הרב טאו, תלמידי הרב מרדכי, גם אנחנו בתוכם חיפשנו מה המשימה הבאה, גם הישיבה, מה המשימה הבאה, לא להגיד טוב, סיינו את תפקידנו. אני חושב שגם כן זה הסתכלות מאוד מאוד חשובה, הרבה פעמים אני מזכיר, יש פסקה מאוד, מאוד ידועה בספר מוסר אביך של הרב קוק זצ"ל, על הפסוק, בכל דרכיך דעיו, הגמרא אומרת שזה פרשייה קטנה, שכל גופי תורה תלויים בה. ואני מאוד ממליץ לכל אחד לראות את הפסקה הזאת, זה חשוב מאוד שמחיל הצבא ובין הזמן עם כל מיני מצבים. הרב שם מדבר על זה שכשאתה עושה דבר, בכל דרכיך דעיו. תעשה אותו בשליחות הגדולה ביותר, ברצינות הגדולה ביותר. לא משנה, אם אתה עכשיו צריך לעשות פעולה מסוימת, חומרית, רוחנית, נתקעת בפקק, לא יודע מה, עכשיו אתה פה. אתה לא כל הזמן מרגיש, לא הייתי צריך להיות פה, לא הייתי צריך לעשות את זה, מה אני עושה פה, סתם לבזבז את הזמן שלי. כמובן, אתה יכול לשפר, מצוין, אבל נגזר עליך ללכת בכיוון מסוים, כרגע לעשות דבר מסוים, תעשה אותו ב-100%. רב מרדכי שטיינברג גמרנו לא פעם משפט. כל דבר שאתם עושים, שאנחנו עושים, אנחנו עושים אותו בשיא הרצינות. כולל, או מה יותר מזה. אנחנו אף פעם לא עושים דברים כדי להיות אחרי זה. כשאם אנשים אומרים, אני קנות לפסח, אני כבר מת להיות אחרי זה. כי זה סתם, זה מעצבן. אתה עושה את זה, לא מתלהב. צריך שהביתה נקי לפסח, אני עושה את זה כדי להיות אחרי זה. לא. אמר מרדכי שטיינברג פתאום בדוגמאות האלה, אם אתה עכשיו מנקה לפסח, אז אתה עכשיו מנקה לפסח. כי זו המשימה שלך, זה אין עוד מלבדו, אמר, שכרגע האלוקות מצפה, דורשת, הביא אותך למצב, שאתה עכשיו שוטף רצפה. אז אתה עושה את זה בשיא הרצינות, באהבה גמורה, ברצון טוב, בלי שום תלונות, למה אני עושה ולא הייתי צריך לעשות, וזה מיותר, ואם היית יכול לא לעשות את זה, שמי שעשה את זה במקומך, בסדר, נניח. אבל אם נקבע לך שאתה עכשיו עושה את זה, אתה עכשיו בצבא, אתה עכשיו בתפקיד מסוים, יש לך מפקד מסוים, הגעת לסיטואציה מסוימת, מה אתה מתלונן? בכל דרכך הדר, תעשה את זה כמו שצריך. זו גישה, אני חושב שכמו שאמרתי, שכל אחד יכול לקחת ממנה, כי זה נותן לך הסתכלות מאוד מאוד חיובית על התורה, על העולם, על החיים, על עצמך, על המשפחה, אנשים מתלונים, למה יש לי משפחה כזאת, ולמה זה ולמה זה, אז זהו. עשית את כל מה שאתה יכול. להיות ביחידה מסוימת בצבא, לבחור חברה מסוימת, לגור במקום מסוים, אבל קרה מה שקרה, ואתה עכשיו נמצא פה מאלף סיבות ואחת, בכל דרכיך הדר, פה הקדוש ברוך הוא נמצא, הוא שם אותך שם, זה המשימה שלך. ברגע שאנחנו מבינים שחיים שלנו זה משימות, אז גם הלמדן הכי גדול, כשהולך לאכול, לא צריך להגיד, איזה ביטול תורה, אם היה אפשר לא לאכול, כמה הייתי שמח. מה פתאום? אתה עכשיו אוכל. לא אוכל יותר מדי, לא אוכל סתם. אוכל כי צריך. תשמח בזה, זו המשימה שלך. מה שאלה לך? אתה עכשיו בין הזמנים, אתה עכשיו ישן, אתה עכשיו מטיין. לא, אם הייתי... אז זהו. החלטתי את ההחלטה שקולה בדעתך, שעכשיו עושה 1, 2, 3. זהו. זה נקרא חיים של משימה, שאם לא סתם אני בוחר לעצמי כל יום מה בא לי לעשות, אלא... אני מבין שחלק מהשליחות שלי בעולם זה לעשות 1, 2, 3, 4, לא משנה כרגע מה, אני עושה. ממילא, כל הדברים הבטלים, אין עוד מלבדו, הם זזים הצידה. כי מה זה משרת המשימה? אני עכשיו הולך ועושה איזה פעולה מסוימת, סתם לכם דוגמה לא קשורה, אני לא רוצה לפגוע פה באף אחד. סתם יצאנו ביישוב, וממש ככה עונה לי, כי עסקתי בזה בימים האחרונים. לא יודע, אתם מכירים, אצל נוער, בני עקיבא וזה, בישיבות יכול להיות דבר שנקרא השבעה. מכירים את זה? זה קיים עדיין. אז אמרתי לאחד האחים יצאנו על הנוער, תגיד לי, מה? לאן זה מוביל? מה? תסביר לי, מה יצא מזה? איזה דבר טוב יצא מזה? לא הייתה לו תשובה, אז אמרתי, אז לא עושים את זה. מה, מילה שכולם עושים, מילה שמקובן? אז לא, לא עושים. משנים את זה לגמרי לגמרי. כי אנחנו חיים של משימות. לא חיים של לרשום וי, חייבים לעשות את זה, חייבים להיות אחרי זה. סתם ניתן דוגמה באלמה. כל אחד מהחיים שלו, כל אחד מאיתנו. עכשיו, זה לא אומר שאתה כל היום רק לומד תורה. כי כמו שאמרתי, רב מרדכי בשמחה וססון, עושה כל דבר אחר שצריך לעשות, אם צריך לעשות אותו. אז אני לא, ברור שלימוד תורה זה מרכז חיינו, אבל אין סוד דברים שאתה עושה כי צריך לעשות. מצוין, זה המשימה. ותנאי, שזה, אתה מבין שזה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממך, כל אחד עם המשימות שלו, ועם זה אתה הולך. זה נקודה שנייה, אני חושב שהיא קשורה לאין עוד מלבדו, שאנחנו חיים של משימות. דבר שלישי, שהוא מאוד מאוד מרכזי, לא יודע אם אתם קוראים עיתון בשבע, אבל ביקשו ממני לכתוב בעיתון בשבע, ששבת שעברה, היה שבת ארגון של בני עקיבא, אז כתבתי משהו על נשמה. לא ידעתי שהרב מרדכי ילך מן העולם יום אחרי זה. הוא כל הזמן היה מדבר על נשמה. כדוע יש לנו נרן, נפש, רוח, נשמה. איפה אנחנו נמצאים? אם אני בנפש, הנפש זה יותר החלק החי. האם אני ברוח, שזה המעבר מן השבט, או שאני בנשמה. הרב מרדכי חזר ואמר, רפים קורות, חזר לרב קוק מלא, אנחנו נשמות. כל אחד מאיתנו נשמה. נשמה זה משהו אלוקי, משהו עליון, משהו טוב, משהו זך, משהו נקי. שם אנחנו. ברור שהנשמה מתגלה בגוף, ברוח, בנפש. אבל אנחנו שם. אנחנו בנשמות. שוב, אין עוד מלבדו. כי הנשמה זה חלק אלוק המימן. הנשמה זה המשימות שלך. המשימות הן נשמתיות. הרוח, הגוף, הנפש, הם כלים. אם יש לי משימה להיות חייל, להיות אזרח טוב, להיות איש חסד, להיות תמיד חכם, אז אני אשתמש ברוח, בנפש, בגוף, על מנת לעשות את זה, אבל זה בא מלמעלה, מהנשמה, מההורה, אני צריך להיות נגר, צריך להיות סנדלר, בסדר, זה שורש נשמתך, לתקן נעליים, לעשות טוב בעולם, תחום הנעליים, אז אתה הולך מבצע את זה, אבל אנחנו בנשמה, שם אנחנו נמצאים, חזר זה המון באיזה דברים שכמו שמעתי מפורטים, בהרבה הרבה מקומות. עכשיו, ברגע שאני נשמה, אז כמו שאמרתי בהתחלה, כל השאר זה דברים בטלים. מה שלא קשור לנשמה שלי, של העולם, זה דברים בטלים, דברים שסופם סתם, דברים שבאים מתוך כלום. מחלוקות לא לשם שמיים. כן, יש אנשים, כל מיני תנועות בעולם היום, להטאבים וכאלה, שמנסים להעמיד כל מיני דעות, ואת אומרת, מאיפה זה בא להם? הנשמה? לא. כן, נשמה רוצה ללכת בדרכי התורה. ברור שיש אנשים נטיות, צריך להתייחס אליהם, אבל כתנועה, כדגן, זה לא בא מהנשמה, זה לא, זה יורד. אמת. לפעמים אתה אומר, האמת לא בדיוק מסתדרת. האמת לא נשמעת. אז מה? אנחנו בנשמה, אנחנו באמת. יכול להיות שלא נגיד אותה, יכול להיות שזה לא ישמע, יכול להיות שקשה לאנשים לשמוע, אבל אני לא יורד משם. אני שם הנשמה. אני שמעתי קודם שהחווה האישית שלי בשנים האחרונות שזכיתי פעם בשבועיים, ממש ככה הרגשתי, אני יוצא מהנפש והרוח והגוף שאנחנו רובנו עוסקים בזה רוב הזמן. רוב הזמן אנחנו אוכלים, שותים, ישנים, מדברים, עוסקים. גם אני בעבודה שלי מנסה ללמד, ליישם, הלכה וכו'. הרגשתי שנסע פעם בשבועיים לירושלים, נכנס לביתו של הרב מרדכי שטרנברג ונמצא בנשמה. עכשיו, הוא דיבר שם על דברים כאילו אין עולם, כאילו אין קשיים, כמו שאמרתי. יש הקדוש ברוך הוא, בית המידע שיבנה, האמת תורה דרכה, יש תורה. עכשיו, אתה יכול להגיד לו, הרב, תשמע, ברחוב, מה, אנשים אומרים, יש כל מיני תנועות, תופעות, נו. אבל זה לא נשמה. זה בא מתוך כל מיני דברים נימוכים. אז אם אתה חי חיי נשמה, עכשיו זה גם נושא של לימוד זכות. אתה רואה מולך יהודי, שהוא מעצבן אותך, שהוא מתנגד אליך, שהוא חושב דעות אחרות, אז אתה אומר, זה לא הנשמה שלו. זה הפה שלו, זה המחשבות שלו, זה היצרים שלו, זה התרבות שלו. אז שוב, אני לא מתרגש מזה. מה זה לא מתרגש? הוא חושב, אני צריך אולי לענות לו, לא לענות לו, אבל זה לא הנשמה. ואז אני גם דן לקף זכות. ודן את כל הדן לקף זכות. זה מאוד פשוט. כי אתה אומר, האדם הזה הוא נשמה אלוקית נפלאה. כרגע כוחות הגוף, כוחות חיצוניים השתלטו עליו, אבל זה לא הוא. זה לא הדבר הפנימי. גם על עצמנו, כדוע רבי נחמן ברסלב אומר שלדון גם את עצמנו לקף זכות. גם כשאדם מוחזם הכישלונות שלו, זה לא אני. כי הנשמה שלי היא לא נכשלת. הגוף שלי נכשל, היצרים שלי נכשלו, השפעות זרות. הנשמה שלי היא מצוינת. אז מלא, זה נותן לי כיוון מאוד מאוד ברור. ולכן הרבה פעמים היה אומר, כזה משפט שמתחל, לא הבנתי אותו, היה אומר, צריך במערכת החינוך, סתם נתן דוגמה, לחנך לאידיאלים, שכולם יהיו אידיאליסטים. אז יבוא מורה ויגיד, כבוד הרב, לא יודע איך אני עושה את זה עם דור המסכים, אנשים, אידיאלים נשמע לי רחוק מדי. אז הרב מרדכי, משפט שהיה אומר, ולקח לי שנים להבין אותו, אני לא יודע איך עושים את זה. אני לא יודע, אתם אנשי חינוך, אז אם אתה לא יודע, אז מה אתה שווה? בא ראש ישיבה, זורק לך איזה כנס לאנשי חינוך, כנס מנהלים מחנכים, אומר להם, אתם צריכים לגדל ילדים אידיאליסטים. המנהל אומר לו, הרב, אני מתמודד עם בעיות של משמעת ואנשים, יש חיים, מה אתה מדבר אידיאלים, שיהיה לפחות קצת יחד, קצת כבוד. אז הוא אומר, אני לא יודע איך עושים את זה. אבל את האמת צריך להגיד, כי אנחנו שם, אנחנו בנשמה, באידיאלים. הבעיה שרובנו, וגם אני בתוך זה לוקה בזה, אנחנו בשטח. כן, אתה צודק, צריך להיות אידיאלי, צריך להיות זה, אבל נו, בדור שלנו, צריך לכל, יש דברים קודמים. זה לא סותר. זה שאתה מתעסק עם כל הבעיות המעשיות והיישומים, זה נכון, אבל קודם כל, להיות שם. נתחיל מנקודת גובה, ואחרי זה לרדת ליישומים. יכול להיות דוגמה, הדבר שממש, ממש ברמה אישית מאוד מאוד תרם לי, נושא של תפילה. דיברת על המון המון על תפילה. נגיד משפט שהיה קשור אליו, כשגילו לו את המחלה, אז סיפרנו שככה, הוא מאוד שיתף שאנשים מתקשרים, ואומרים אנחנו מתפעלים, ומברכים אותך, שבזרד השם שתהיה בריא. אז הוא אמר כזה משפט, אנשים אומרים לי שאני הבריא, והם צודקים. היה לו תנועת יד כזאת, הם צודקים. אז הם צודקים. קרא מרדכי, מילה שהיה איש ספר, איש למדן, למה, תחשבו, למה אתה אומר למישהו תהיה בריא? מה? איזה זכות יש לך להגיד לו תהיה בריא? קדוש ברוך הוא עשה אותו חולה, שאלה מפורסמת. אז מה אתה אומר לו תהיה בריא? מה אתה סתם אומר מילים באלמה? מה זה תהיה בריא? גם התפילה. יש הרבה מדברים על זה, שזה הרבה הסברים, אבל רפאנו השם אינו רפא. מה אתה בא לתת פה יצאות למישהו? מה? לא, למה שהקדוש ברוך הוא ירפא? איזה זכות יש לך לבקש רפואה? סתם? זה שאתה מבקש? אז יש כל מיני הסברים, זה דבקות וכו'. אבל הרב מרדכי אמר לנו, וזה ממש מפשט. תשימו לב שרוב הבקשות בתפילה מסיימות בכי. כי אתה, כי אל מלך חופה נאמן, כי אתה שומע תפילה, כי אל מלך חנון ורחומתה. מה זה הכי הזה? כי, חז"ל אומרים, זה לפעמים אם, כי זה נימוק, לפעמים זה הרי. שהרי מלך חופה נאמן. ואז זה אומר דבר פשוט. אנחנו הקטנים בין הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, פלוני חולה. הקדוש ברוך הוא אומר, כן, תודה. יש לכם רעיון טוב, נו, מה אתם רוצים? שיהיה בריא. תשאירו לה, צורה ציורית. תסבירו לי למה אתם חושבים שיהיה בריא. מה, הקדוש ברוך הוא עושה את החולה, אז מה הסיפור? אז אנחנו אומרים וזועקים, כי אל מלך חופה נאמן. ברוך אתה השם, רופא חולה עמו ישראל. ואז מה קורה? יש פה פער. יש פה חילול השם, זה מה שכואב לי. הקדוש ברוך הוא רופא חולה עמו ישראל, ויש פה חולה, לא יכול להיות. למה? כי יש נשמה, ואין און מלבדו, ובנשמה הכל טוב, ולא צריך להיות אף אחד חולה, והקדוש ברוך הוא ברא עולם מתוקן, והיה השם את כל אשר עשה, והנה תומות, ואני אומר, רגע, אז מה קורה פה? יש קושייה. איך יכול להיות שיש חולים בעולם? איך יכול להיות שלא יורד גשם? איך יכול להיות שאנחנו לא ניגלים? הרי מתי שאנחנו צריכים להיגאל? זה האמת. זה האלוקות. מה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שניגאל? אז אני בא לקדוש ברוך הוא בתביעה או בתמיהה, שזה החינוך שלנו. זה הקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נתחנך. בדיוק לעניין את זה. לא ייתכן שיש חטאים, לא ייתכן שיש חולים, לא ייתכן שיש יצע הרע. יש? מוזר. זה קיים. מודדים אותו, אבל נקודת המוצא היא שזה לא יצע הרע מול יצר טוב, חולה מול בריא, גלות מול גאולה. ממש לא. יש גאולה ויש הקדוש ברוך הוא ויש שכינה ויש תורה ויש טוב. יש קשיים בעולם? מעניין. מוזר. כאילו אני בא לאיזה כוכב, אני אומר, מה קורה פה? הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, ואני רואה פה חוטים, אני רואה פה... טוב, זה דברים בטלים, צריך לטפל בהם, אבל זה לא יכול להיות. זה עמדה הנפשית בתפילה, אני חושב גם בחיים שלנו. ברגע שאנחנו רואים את הדברים באמת בצורה של אמת, ואור ואלוקות ומול הדברים בטלים, זה כמו שאומר נפש החיים, זה כמעט סגולה. מה שאומר, זה סגולה נפלאה להסיר ולבטל, כי אתה קבל פרופורציות. אתה אומר, זה נכון, זה אמיתי, זה אמת, וזה דברים בטלים, שכרגע הם כואבים, כרגע הם פוגעים, אבל אין להם כוח. זה לא, זה סטרח, זה דברים שהם אחרים. עוד דבר באותו עניין, אם כי בהקשר לגמרי אחר, אחד הדברים שגם פה אני מנסה בישיבה, מאז ומתמיד, איך להתייחס לכל מיני דברים שמופיעים בלימוד, אבל זה גם בחיים, זה אותו עניין, כי הגמרא היא דבר מאוד מאוד חי. כל מיני דעות שואלות במחשבותם של אנשים. יש לנו בגמרא מושג שנקרא אב האמינה. הייתי אומר, אם בדיוק למדנו בדף דלת, בקידושין על תושב ושכיר, הייתי אומר, לא הייתי אומר, אב האמינה זה, הייתי חושב ככה, כמה שמלן שלו, הברית עומד שלו, המשנה, חזר וכו'. רובנו אומרים, טוב, זה אב האמינה, בוא נראה את המסקנה, עזוב, זה כל ה... אבל הרב מרדכי שטרנברג, בשיעורי גמרא שלו, שיעור עיון שלו היה, מתעכב על אב האמינה לפעמים חצי שיעור. כי הווה אמינה, זה הייתי אומר, זה משהו שבא ממני. ככה אני מבין, אני זה עם ישראל, חיון נעתה בתוכנו. וזה אמיתי. כשמישהו אומר, שואל שאלה, אם הוא בא ממקום אמיתי, הוא שואל שאלה טובה. אחד המספידים אתמול דיבר על זה שהרב מרדכי בשיעור גמרא, שהולך על איזה מהלך מסוים, ומי שם מקשה עליו קושייה, היא אומר לו, אתה צודק. ואחרי שאומר לו, אתה צודק, הוא היה כאילו מתעלם מההערה שלו, והוא ממשיך הלאה. אז מה, זה סתם נימוס? לא. הוא רוצה להגיד שהמשפט שלך הוא צודק, רק. חסר לך נתונים, יש פה עוד שיקולים. אז כשאומרים אב האמינה, אב האמינה צודקת, ואחרי צריך להבין אותה לגמרי, ורק עד אפשר להתקדם הלאה. כנל בדעות של האנשים, הוא היה מאוד מאוד חד בזה. כשאתה שומע דעה שמסתובבת בחלל העולם, תבדוק האם היא צודקת. באים ואומרים, סתם דוגמה, נשים, הם לא, אין שוויון בתורה לנשים. אתה יכול להגיד, תפסיקו לדבר שטויות. לא, אתם צודקים. בנקודת מבט שלכם אתם צודקים, שהגן אומר, גם הרב זצל כותב את זה, שאישה גם צריכה להיות דיין ורב וכו'. אז השואל צודק. שהתפקידי, אז למה באמת לא? זה דורש, אבל לא לבטל את הדברים. צד שני, מישהו בא ואומר כל מיני דברי אבל ורעות רוח, אתה אומר, אתה לא צודק. מה זה קשור? אתה סתם אומר דברים לא במקום. אבל אם אדם בא מעמדה מוסרית של יושר, של אמת, של תמימות, ואומר, למה זה לא ככה, ולמה זה מותר, ולמה זה אסור, אתה צריך להגיד לו, אתה צודק. ואז, איך, למרות שהוא צודק, למה זה בסוף? זה לא ככה. למה בסוף ישי לא דיין או כל דבר אחר. אז זה נחשב לימוד שכל אחד מאיתנו יכול לקחת על עצמו, שכל שאלה וכל אב האמינה שבאמת באה ממקום טהור מהנשמה, היא צודקת, למרות שבסוף היא לא צודקת. כי כך וכך וכך, המסקנה, הפסוק, התורה, וגם להבין מה קרה אחרי, חייב האמינה. אבל לא להתעלם, לא משאלה של ילד ולא משאלה של בן אדם, בטח לא אב האמינה, דעה לא להלכה, לא להגיד, טוב, דעה זו נדחתה. הדעה הזו צודקת, אלו ולדברי אלוקים חיים, רק יש משהו אחר. דיברתי קודם כניסה להר הבית, אז מי שאומר בוא נעלה להר הבית כי יש שם וואקף, צודק, אבל הוא לא צודק, כי יש לנו שיקולים רחבים. אז להקשיב, לשמוע את הדברים שבאים ממקום נשמתי, אלוקי, רוחני אמיתי, גם אצלנו להקשיב להם. לראות שאין שם סיגים, קליפות, כוחות עוינים, כוחות שהם מחוץ לאלוקות, אבל לא לבטל מחשבות דעות. זה גם ממש ככה הדרכה לימודית נכונה, להתייחס לקושיה, להתייחס לאב ואמינה, ולא לעבור הלאה למסקנה הסופית, כי זה לא העניין. העניין הוא לחיות את התורה, להיות חלק מבית המדרש של, של המוראים, ולחיות את האב ואמינה, הייתי אומר, זה דבר שהוא מאוד מאוד, מאוד יסודי. טוב, יש עוד הרבה דברים שרשמתי לי, אבל אני לא רוצה להאריך. אולי עוד משפט אחד שכבר חלק פה מכירים, אני ככה משתדם במונחים שלנו. יש מושג שנקרא בעיה הלכתית, או מיכל ברוך החיים שלנו. הרב מרדכי תמיד היה אומר שהתורה כאילו לפעמים מפריעה לנו. אדם אכל בשר, ובשש שעות הקרובות הוא רוצה לאכול חלב ואסור לו. כל מה שמחכים לא משנה כרגע. אז אפשר לראות את זה בשתי צורות. אפשר לבוא ולהגיד, אין שום סיבה שאני לא אוכל חלב ואחרי בשר, ואני רוצה, אבל התורה גזרה לי. אז אני אזרח טוב, אני מציית, כן, אנשים אומרים, אני חי על פי מגבלות הלכתיות. מה זה בעצם אומר? שמבחינתך התורה היא קטע מסוים בעולם, שאתה קיבלת אותה כמרות, כסמכות, יש לך רצונות, יש לך שאיפות, אתה אומר להם, זוזו הצידה, התורה החליטה. זה תמיד הרב מרדכי אומר, אנשים מומללים. אנשים שחיים כל הזמן בקונפליקטים האלה. אני רוצה, אבל התורה לא מרשה, אני רוצה, התורה לא מרשה, אני רוצה, התורה לא מרשה. כמו שאמר, התורה כאילו מפריעה לנו. אנחנו צריכים להבין שמה שהתורה אומרת, זה האמת, וזה הטוב, וזה היופי, וזה השמחה. נכון, אני עדיין לא שם. אני יכול להגיד לעצמי, אני לא במדרגה כזאת שאחרי שאכלתי בשר, שש שעות לא בא לי חלב. יכול להיות שבא לי ואני אגיד אסור. אבל השאיפה היא לא ליצור קונפליקטים בין הקודש לחול, בין התורה לחיים, בין כל דבר, אלא להבין שהכל זה רצון הבורא. ומה שזה לא רצון הבורא, פשוט לא קיים. הרצון שלך לאכול חלב אחרי שש שעות, כרגע הוא קיים, הוא לגיטימי, אבל זה לא אמיתי. כי אם התורה אומרת לא, אז זה לא. אז אתה גם לא אמור לרצות, ויש לו שאתה באמת לא רוצה את זה. ואם התורה אומרת לשבת בסוכה, אז אתה רוצה לשבת בסוכה. אפילו אם כרגע אתה לא רוצה. אתה לא צריך בטח לא לקדש את הקונפליקט ולהגיד, הייתי רוצה לשבת בבית, אבל מה אעשה? והתורה גזרה עליי לשבת בסוכה. לא, לא, לא. אני כרגע אולי יש לי את הקונפליקט הזה, ואני רוצה לרצות לשבת בסוכה. יכול להיות שרצון יהיה רוחני. לא בגלל שיותר נעים שם. אבל הסתירות האלה, שוב, זה נוגד את אין עוד מלבדו, זה נוגד את חיי הנשמה, נוגד את הנושא של המשימות, כי משימה שלי זה לשבת בסוכה ולרצות את זה, וזה מה שהנשמה שלי רוצה, ואין עוד מלבדו. אז הרצון לא לשבת בסוכה, סתם כדוגמה, בחג סוכות, זה דברים בטלים. צריך לראות איך אני פשוט מנפנף אותם, ולא עושה מעצמי טיפוס של קונפליקטים, של סתירות, של תהיות. הקודש והחול הם משתפים פעולה, התורה והחיים, התורה והצבא, זה הכל אותו עניין, זה הכל רצון הקדוש ברוך הוא. שוב אני אומר, יש לנו חולשות, יש לנו קשיים, אני לא אומר, אבל הם לא עומדים אחד מול השני. תמיד הדברים הלא, הם דברים בטלים, שצריך לראות איך מטפלים בהם, אבל הם אף פעם לא עומדים באותו מישור. טוב, יש עוד הרבה הרבה דברים, אבל יקצר הזמן. חז"ל אומרים שהם מושיבים ישיבה על קברו של תלמיד חכם, כדי ששפתיו ידובבו בקבר, אז המקצת שאמרנו זה ככה בבחינת שפתיו מדובבות, שיהיו דברים לעילוי נשמתו. Thank you.